אתם מאזינים ואתן מאזינות למאני טוקס, הפודקאסט של הקהילה של מאני טוקס, עם אבי שטרן, אמיל גולדפרב. מאני טוקס.
טוב, לא נותר לנו ברירה. אבי שטרן, אמיל גולדפרב, הפודקאסט של מאני טוקס, שזאת קהילת פייסבוק בשם הזה.
בשם מאני טוקס. יש שיגידו שזה צירוף מקרים.
כן, האמת יצא בפוקס, ש... אתה יודע, כאילו, שקלתי להמשיך את הבדיחה הזאת, אבל לא...
היא מצטעה את עצמה, אתה אומר.
עוד לפני שהחלה. כשאני אומר שלא נותר לנו ברירה, אז אני מתכוון לכמה דברים. קודם כל, אני צריך לבשר על כך, אתה יודע שעומד להיפתח מחזור חדש של הקורס שלך.
וואלה.
כן, כן, התחלנו עם זה. זה קורה בעוד חודש וקצת. נפתח קורס חדש שלך.
כן.
שניתוח חברות, אתה יודע, אמיתי.
כן.
לומדים לדוחות, נתחים, מבינים את הביזנס, מכניסים את זה לאקסל, מתמחרים את המנייה, מגיעים לוולואציה אמיתית, ואז מחליטים לקנות את המנייה או לא. קורס כן. מחזור 4 לדעתי.
כן.
רק הולך ומשתפר.
ממש. אתה יודע שגם המחזור הנוכחי הוספתי משהו חדש.
מה?
התחלתי לחלק בצורה מאוד קפדנית, כרטיס, לא יודע איך להגדיר את זה, כרטיסי כניסה פיקטיביים למרכז המבקרים. כבר ענקתי 2 במחזור הנוכחי.
וואו.
כן, אז זה בעיה, כי הוא לא קיים.
הוא נכון שהוא לא קיים.
אז או ש... אז או שנכניס את החבר'ה, 2 זכו בזה בינתיים, עקב כל מיני סיבות שיכולות להתגלות למי שיהיה בקורס, למה אני מעניק את הכרטיס הזה, אבל זה שאלה אם צריך להתייחס אליו כזכות אמיתית או כזכות פיקטיבית. שאלה.
אוקיי, אז כן, דיווידנד בעין. אז בקיצור, זהו, אז יש קורס כזה, הוא מחיר הוגן והכל, קורס מדהים, מאוד מעמיק. לא הקורס הכי פשוט בעולם, כי זה בכל זאת עבודה שאנשים צריכים לעשות, אבל מי שמעוניין, יש לינק למטה בספוטיפיי ולינק ביוטיוב. מאוד מעניין, אז למי שבקטע, תכנסו לשיעור פרטים. ובפרק הזה לא נותר לנו ברירה באמת, כי אתמול פורסמו הדוחות של NVIDIA, ולא נותר לנו ברירה אלא לא לדבר על NVIDIA. סתם, כאילו, אוקיי, בוא, זה שיט סטור מה שקורה. זה כזה, NVIDIA נהייתה לא מניית העם. איך נגיד את זה? מניית הסושל.
ראיתי שכן, דיברו על זה שזה מניית הגלקסיה, משהו כזה, לא?
כן, כן, יש מהמניה הכי חשובה בגלקסיה. מה עוד היה?
הדוח שעל פיו ייפול ויקום השוק, הדוח הכי חשוב מזה שנים,
כן.
עשרות שנים, כן, באמת כן. משהו, ראיתי שהרבה מתארים את הדבר הזה כאירוע ממש מונומנטלי בשוק המניות, בכלכלה, בהיסטוריה של היקום.
כן, כל כמה זמן יש כזה. נגיד, בתקופת הקורונה זה כזה מייקרוסופט, זה מה היא הכי חשובה וזה, ומה שקורה במייקרוסופט זה מה שמכתיב, עכשיו זה NVIDIA.
כן.
כל כמה זמן יש את הדבר הכי חשוב ביקום. טוב, אורייט, אז מה שקורה זה שהיא מפרסמת דוחות טובים, אין מה לומר. עלייה של 20% בהכנסות ביחס לרבעון הקודם, אם סופרים אחורה, שנה אחורה, זה 250% גידול כבר. ותראה, הדוח עצמו לא היה כזה, פרסום הדוח לא עשה איזה, מה שקרה, היא עלתה איזה 10%, אם אני זוכר נכון, וכאילו, היא עלתה 10% אחרי שהיא כבר ירדה 10% לפני כן, פחות או יותר, אז כאילו היא חזרה ל-all time high. את העלייה המשמעותית לפני הדוח היא עשתה, כאילו את העלייה המשמעותית היא עשתה לפני הדוח.
כן.
היא זינקה בטירוף עוד לפני הדוח. אז כל הכבוד למי שהיה לפני הדוח. ותראה, NVIDIA היא טובה, מה יש להגיד? היא טובה, היא עושה עכשיו דבר טוב. אני חייב לציין שלך הייתה תחזית, שעלולה לסיים כמו סיסקו בעבר. לא התחייבת למתי זה יקרה.
התחזית שלי בזמנו הייתה נכונה.
כן,
הייתה נכונה לשעתה. תראה, הרבה שואלים אותי מה דעתי על NVIDIA, ומה אני חושב, וזה, אז... או האם הדוח הזה חשוב או לא חשוב, אז אולי אני אגיד כמה מילים. קודם כל, אני באופן אישי לא מחזיק אינווידיה, מעולם לא החזקתי אינווידיה. הסיבה היא שאין לי דעה לאינווידיה. יש מושג מאוד מאוד חשוב בהשקעות, שאנחנו גם נוגעים בו בקורס, שאותו למדתי מבאפט, זה נקרא באנגלית Circle of Competence. זהו תרגום בעברית, יכול להיות מעגל הכשירות. שזה אומר שאם אתה רוצה להשקיע בחברה, אתה צריך שתהיה לך דרך אינטליגנטית להעריך מה יקרה בעתיד של החברה, מבחינת רווחים, הכנסות, כל מיני דברים כאלה. כמה שנים בעתיד, 5 שנים בעתיד, ולתת תחזית ולהעריך שווי. אני באינווידיה באופן אישי לא מספיק מבין, אז אני פשוט לא יכול לתת say אינטליגנטי, זה לא במעגל הכשירות שלי, ולכן אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אין לי מושג, אז אני לא יכול לחוות דעה בנוגע לזה. מה שכן מעניין אבל, זה כמו שאמרת, ואני אמרתי, אנשים רבים אומרים שזה הדוח הכי חשוב, ולא רק שהם אומרים את זה, גם יש לנו קצת עדות במספרים, למה אני מתכוון. אז אתמול אינווידיה פרסמה דוח, בעקבות הדוח אחרי המסחר, המנה של אינווידיה עלתה 10%. זה לא משהו שהוא חריג, הרבה מניות מפרסמות דוח, ואז כתוצאה מהדוח המניה מגיבה. אבל אתמול קרה משהו שהוא כן חריג אחרי הדוח של אינווידיה. בעקבות הפרסום של אינווידיה, פתאום הנאסדק כולו עולה 2%. ידידתנו הוותיקה מתה, שהיא מניה שאני לא חושב שאפשר לחשוב שהיא קשורה בשום קשר לאינווידיה. עולה 2%. מניית ליפט, שתכף נדבר עליה, שהיא בכלל חברה של מוניות, אפשר להגיד. הקשר שלה לגבי הדוח של אינווידיה הוא מקרי בהחלט במקרה הטוב. עולה 3% בעקבות הדוח של אינווידיה. כלומר, הדוח טוב של אינווידיה העלה את כל השוק. שזה דבר מעניין, למה שזה יקרה? זה דבר שהוא מוזר. ויש פה תופעה שהיא לדעתי במידה רבה, אני אשתמש פה במושג שהוא קצת אולי מפחיד, תופעה רפלקסיבית. זה מושג שטבע ג'ורג' סורוס, שמלבד זה שהוא היום עושה כל מיני יוזמות פוליטיות ועניינים כאלה, הוא משקיע, הוא בעברו היה משקיע גדול, אחד מהגדולים בהיסטוריה, ממש אפשר לדבר עליו בנשימה אחת עם באפט. ורפלקסיבי זה שהציפיות של, רפלקסיביות היא תופעה שהציפיות של האנשים משפיעות על מה שקורה בפועל. עכשיו, מה שקרה באינווידיה, שיש איזו תודעה קולקטיבית כזאת, שמה שאינווידיה עושה, התוצאות של אינווידיה, המניה של אינווידיה, משפיעה על כל שוק המניות, וזה קצת כמו ציפייה שמגשימה את עצמה. אז בגלל שכולם האמינו שאינווידיה, הדוח שלה הוא חשוב, הוא ישפיע על המניות האחרות, אז זה באמת גורם לזה להיות נכון, זו מציאות שמגשימה את עצמה, זו נבואה שמגשימה את עצמה. וזה מה שקורה, וממש אפשר לראות איך זה קרה פה. ולכן, דוח טוב של אינווידיה הוא משפיע לטובה על כל הנאסדק, ודוח רע של אינווידיה כנראה משפיע לרע על כל הנאסדק.
כן, זו עונה כזאת.
כן.
תשמע, אין פה ציניות, זה פשוט שאינווידיה צריכה להמשיך להיות פגז.
עכשיו גם, בוא נחשוב על זה שנייה, זה גם אבל מעניין. כי עכשיו, אוקיי, אמרו שזה הדוח הכי חשוב, אז באמת, הדוח של אינווידיה, בגלל התופעה הרפלקסיבית הזאת, הוא משפיע בטווח הקצר על מחירי המניות. אבל אם נסתכל, נעשה פסט פורוד חודש קדימה, חודשיים קדימה, חצי שנה קדימה, האם בסוף מה שקובע את השווי של החברות לאורך הזמן, זה לא אם אנשים בא להם לקנות מניות, אלא בסוף מה הביזנס עושה של החברות. אז האם הדוח של אינווידיה הוא באמת ישפיע על הרווחים של אפל? הרווחים של גוגל, הרווחים של פייסבוק, הרווחים של ליפט, התשובה היא לא, זה לא באמת קשור. ולכן מה שקורה פה עכשיו הוא מאוד מעניין אולי לסוחרים, הוא מאוד מעניין למי שמתעניין בשוק המניות, או במה יעשו ובמשחק הניחושים, אבל בפועל, עד כמה הוא משפיע על הדווח הארוך, ההשפעה שלו היא כנראה די זניחה למשהו, לא אינווידיה. אז צריך לזכור איפה אנחנו ממוקמים ונמצאים, כשאנחנו מדברים על חשיבות של דוחות.
אנחנו עכשיו בעונה של, אתה יודע, אנחנו בתקופת ה-AI, והרבה חברות שיש להן זיקה ל-AI, אז הן נהנות מהדבר הזה. אחת החברות שצריך להזכיר בסיפור הזה זה ARM, ARM,
כן.
כי היא עושה, היא מעצבת שבבים, בוא כן. נקרא את זה ככה. והיא מאוד מאוד ידועה וטובה בזה, ועובדת עם המון המון חברות. ARM עלתה, במה, ב-100% תוך כמה ימים?
כן, עלתה בטירוף, נכון?
וואו. והגיע לשווי של 130 ומשהו מיליארד פעם האחרונה שבדקתי.
וזה פעם אחרונה שבדקת, זה היה לפני הדוח של NVIDIA,
כן,
כי בעקבות הדוח של NVIDIA גם ARM אתה עשה.
כן. כן, אז בוא נגיד שעכשיו 140 או משהו. anyway, עכשיו, העמדה שלך לגבי ARM זה שמדובר כבר במימסטוק. בוא נסביר שנייה מה הסיפור עם ARM. אז חברה טובה והכל, בסדר, עושה דברים חשובים.
כן.
90% מהחברה מוחזק על ידי מה שנקרא SoftBank, שזה כנראה סוג של חברת החזקות, אפשר להגדיר אותה עכשיו. החזיקה את WeWork גם, Alibaba, יש לה די הרבה סטייקס בחברות כזה שמדברים
עליהן. כן, עליה. יש שם חברה יפנית, בעל השליטה בה זה יפני ממוצא קוריאני למען האמת. אז באופי שלו יותר קוריאני מיפני. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אתה יודע? כי היפנים הם אנשים שמרנים כאלה, הם קצת כמו גרמנים, והקוריאנים הם יותר בסגנון של רדיט, של הלאה בבאלה ולהשתגע. אז הוא באופי שלו יותר קוריאני מטורף כזה.
כן, עכשיו הם מחזיקים 90% מהמניה הזאת. הם נכנסו להשקעה בה כשהייתה בסביבות ה-30 ובאזור ה-30 ומשהו מיליארד דולר. היום איזו חברה שווה 100 מיליארד יותר מזה.
כן.
והשווי של SoftBank הוא היה 80 ומשהו מיליארד. נראה גם זה עלה כבר עכשיו, אבל כאילו 80 ומשהו מיליארד. זה 80 ומשהו מיליארד כשהם מחזיקים בארם שהיא שווה 140 מיליארד. אז אוקיי, אפשר שנייה להגיד משהו. אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל אולי הם קנו את ארם באמצעות הלוואות, חובות, ואז אתה לא יכול להחשיב את כל השווי של ארם לזכות SoftBank, אבל הם נכנסו להשקעה בהם, כשארם היו ב-40 ומשהו מיליארד, אז כאילו היה כבר 100 מיליארד עלייה מאז.
כן.
איפה כל ה-100 מיליארד הזה מגולם בשווי של SoftBank? זו שאלה שמישהו יכול לשאול.
כן.
ואתה יודע, כי מחזיקים 90% מהפאקינג מניה.
כן.
זה תקח 90% מהדבר הזה, אתה עדיין מצפה לראות איזשהו גילום.
כן.
אז אחד הטיעונים היה כזה דיון על זה בטוויטר, שכן, בטח צריך לבדוק את החובות וזה, אבל לא יכול להיות חוב, הם לא לקחו עוד חוב כנגד עליית הערך של המניה. Doesn't make any sense.
כן.
עכשיו, הטענה שלך זה שארם כבר נהייתה meme stock. בוא נפתח אותה.
יש פה שתי דברים. אחד, יש פה שני דברים. אז באמת יש את העניין באמת שזה מוזר, כי סופטבנק מחזיקה בארם, אז היית חושב שהיא השוק ייקח בחשבון את זה שהיא מחזיקה את ARM וייתן לסופטבנק שווי עולם, אבל זה לא מה שקורה. השוק כאילו לא מתייחס להשקעה הזאת כמו שצריך. אז יש פה שני היבטים. אחד, סופטבנק היא מחזיקה כל מיני דברים, כמו שאמרת, לא רק ARM, היא גם מחזיקה באליבאבה, היא גם מחזיקה בוויבורק, ועוד הרבה מחזיקה בסופטבנק בעצמה, היא היפנית, שזה חברת סלולר, היא מחזיקה בכל מיני דברים, וזה מניות. ואפשר, אז סופטבנק, היא כל רבעון, היא אומרת, מספרת לשוק כמה שוות המניות, כל המניות שהיא מחזיקה. ואפשר לראות שהחברה כל הזמן נסחרת בדיסקאונט, כלומר, היא נסחרת בדיסקאונט של 50 סנט על הדולר, כלומר, אם השווי של הדברים שהיא מחזיקה הוא 100 דולר, סופטבנק תמיד נסחרת באזור 50 דולר. כלומר, השוק באופן כללי לא נותן לסופטבנק את כל הקרדיט על מה שהיא שווה. וזה מעלה שאלה, למה זה? למה השוק כל כך, כאילו, לא נותן לסופטבנק את כל הקרדיט? אפשר לדבר על זה. והדבר השני שאותו אתה מעלה, זה שעל ההחזקה בארם, השוק נותן לסופטבנק עוד פחות קרדיט משאר הדברים. כלומר, השוק ממש עושה דיסקאונט להחזקה של סופטבנק בארם. וזה מעלה את השאלה למה. והתשובה, את התשובה אפשר הרבה פעמים, כמו בהרבה מקרים, לדלות מהמספרים. ועכשיו אולי נעבור לנושא שהוא קצת למתקדמים. יש על מניות, הרבה פעמים יש אופציות. אפשר לקנות אופציות קול, אפשר לקנות אופציות פוט, אפשר לעשות כל מיני דברים עם אופציות. ועל ARM גם יש אופציות. האופציות האלה מגלמות תנודתיות. או במילים אחרות, כמה השוק חושב שהמניה תזוז. ככל שהתנודתיות גבוהה יותר, או אפשר להגיד שהשוק אומר שהמחיר שבו המניה נסחרת הוא פחות אמיתי. כלומר, המחיר הוא יותר מקרי והוא פחות קשור למה שבאמת קורה בחברה. אם ניקח לדוגמה חברה כמו אפל, באפל השוק אומר, המחיר של המניה הוא אמיתי. למה? זאת חברה מאוד יציבה, מעמד השוק שלה חזק, המניה נסחרת עם קשר לשווי הכלכלי. לכן באפל תהיה תנודתיות נמוכה. מה זה נמוכה? בסביבות 20-25%. כל אחד יכול ללכת, לגגל ולראות מה האופציות, מה התנודתיות הגלומה באופציות של אפל. תנודתיות נמוכה. כלומר, השוק אומר, המחיר הזה הוא מייצג את המציאות. עכשיו בוא נלך לקצה השני לארם. בארם, אם נעשה את אותו תרגיל ונראה מה התנודתיות הגלומה באופציות אנחנו נראה שהיא תהיה היום באזור ה-140%. אפשר לשים להבדל. באפל 20 וקצת, ב-140. עכשיו, 140%, רק שנבין על מה מדובר, זה תנודתיות שהיא יותר מאפיינת חברות צ'יקמוק או מימסטוגס, לא רציניות, של חבר'ה מופרעים ברדיט, כמו גיימסטופ בימים היפים שלה, AMC, חברות כאלה. למה תנודתיות גבוהה כל כך? השוק בעצם אומר, תקשיבו, נכון שהמניה עכשיו, ARM, נמצאת ב... לא יודע, כמה היא עכשיו?
המניה עכשיו ב-121, הייתה בתחילת 24, פחות מ-70.
אז המניה עכשיו ב-121, אפילו אחרי הדוח, אני חושב שזה באזור ה-140, אחרי הדוח של NVIDIA. אז נגיד המניה עכשיו היא באזור ה-130, מה שהתנודתיות מלמדת אותנו, שהשוק אומר, אוקיי, הכל טוב ויפה שהמניה עכשיו ב-130, זה לא מחיר אמיתי. הסיכוי שעוד כמה חודשים המניה עדיין תהיה 130 הוא מאוד מאוד נמוך. יש פה טווח רחב של אפשרויות, ולכן התנודתיות פה מאוד גבוהה. וזה דבר ראשון שחשוב לזכור. השווי של ARM, ה-130-140 למניה, הוא שווי מאוד מאוד לא מוצק. ואיך זה מתחבר לסופטבנק? סופטבנק היא מחזיקה 90% מהמניה. אם סופטבנק עכשיו תרצה לממש את המניות של ARM, היא תגלה שהיא לא יכולה לממש בשווי שהוא בכלל קרוב לשווי הנוכחי. אין לה שום דרך לעשות את זה. היא גם מחזיקה המון, ומעבר לזה, הסיכוי שלפי השוק, השווי יש שם עוד חודש, חודשיים, שלוש, הוא מאוד נמוך. לכן כשאנחנו באים ונסים להבין למה שוק המניות לא נותן לסופטבנק את הקרדיט על ARM, צריך לזכור את שני הגורמים האלה. אחד, השווי של ARM, כמו שאנחנו מבינים האופציות, הוא שווי שלא צריך להחזיק, לקחת אותו יותר מדי ברצינות, זה יכול לזוז ולהשתנות מהר מאוד. ככה שאפילו אם סופטבנק תרצה למכור, עד שהיא תמכור, כנראה שהמחיר ירד. דבר שני, ואם היא תרצה למכור, יש לה כל כך הרבה מהמניות, שהיא תרסק את המחיר למטה מאוד במהירות. עוד פעם, כי הוא מחיר מאוד יציב, הוא מחיר מאוד לא יציב. אז זו הסיבה שסופטבנק, די בהגדרה, תסחר בדיסקאונט מאוד משמעותי על השווי של המניות שלה.
שזה מעניין, אתה אומר בפועל דה פקטו אין לך איך למכור את זה.
כן, אין לך איך למכור את זה. ואם אין לך איך למכור את זה בלי לרסק את המחיר בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אם סופטבנק עכשיו תנסה למכור את המניות, המחיר לדעתי ירד בפחות 50%, דעתי יותר.
כן. עכשיו, זה חישוב די מורכב, כל הסיפור הזה. זאת אומרת, זה לא טריוויאלי להבין כמה החלק, אתה יודע, אתה יכול לשבת לעשות sum of parts לדבר הזה, ולהבין כמה החלק של ARM ומתוך סופטבנק. אבל זה ניכר מהנתונים שרואים שזה כבר לא רציני. זה כבר לא יכול להיות רציני.
כן, נכון, נכון. גם סופטבנק עוד פעם, מכל רבעון, היא מפרסמת למשקיעים את הנב.
אוקיי, עכשיו, זה היה פתיח כזה של רוח התקופה, וזה מביא אותנו לקונספט שיטקו.
שיטקו.
לא שיטקוין, אלא שיטקו, שיט קומפני. בואו ננסה להגדיר את הקונספט שיטקו, אוקיי? כי זה נשמע על פניו די מובן, אבל יש מאפיינים מאוד ספציפיים ללהיות שיטקו.
כן, כשאנחנו מדברים על שיטקו, שמנו לב, נכון? דיברנו על זה קודם, שמנו לב ש... זה ביטוי שהוא מאוד שגור ככה בקרב אנשי מקצוע, זה גם כמו סלנג כזה, צוחקים, זו החברה הזאת היא שיטקו, החברה היא שיטקו, כל היום צוחקים ומדברים על חברות שהן שיטקו. ואז דיברנו על זה, אני ואתה. וראינו שאין הגדרה מאוד סדורה למה זה שיטקו. מה זה אומר שאת חברה היא שיטקו, או מי שלא מבין, זה ראשי תיבות, או קיצור של שיט קומפני, או חברה חרה. אז אפשר לנחש למה אנחנו מתכוונים, אבל... אז יש פה שאלה איך מגדירים את הנושא, את המושג שיטקו, למה משתמשים בו בכלל? אז קודם כל אני חושב שאולי הדרך הכי קלה להגדיר מהי שיטקו היא על ידי... יש מנגר, השותף של באפט שנפטר, אמר שהרבה פעמים כשקשה לך להתמודד עם בעיה, הוא אמר, always invert. עכשיו הפוך, תתקוף את הנושא מהצד ההפוך.
זה כמו דרידה, הדיפרנס, דבר מוגדר על ידי משהו אינו.
כן, בדיוק. אז כשניסינו לחשוב איך להגדיר שיטקו, מה שצלצל לי בראש זה מה שמנגר לימד אותנו, always invert. אז אולי הדרך הכי קלה להגדיר שיטקו היא בעצם... להגדיר מה הוא לא שיטקו. מה היא לא שיטקו? שזה דבר שאולי יעזור.
אז נגיד, מייקרוסופט, אתה לא יכול להגיד שהיא שיטקו.
מייקרוסופט היא חברה נהדרת, היא לא שיטקו. אפל היא לא שיטקו, פייסבוק היא לא שיטקו. ואז זה מתחיל לתת לנו מושג שבעצם, למה הן לא שיטקו? הן חברות שהן גדולות, רווחיות, יציבות, יתרון תחרותי, אז אלה הן חברות שהן, עם הנהלה טובה, אז אלה חברות שהן לא שיטקו. ומפה לא אנחנו יכולים בהנדסה לאחור להבין מה היא כן שיטקו. אז שיטקו היא כל מה שהחברות האלה הן לא. אז אלה יהיו חברות שהן מפסידות כסף, שלא מרוויחות, עם מודל עסקי לא מוכח, שיש להן הנהלה בעייתית, שיש להן כל מיני בעיה בעסקים, אולי שאין חפיר, או חפיר שהולך ונעלם. אז חברות חברות שיש בהן כל מיני חשדים להונאות ואי סדרים. אז אלה חברות שהכל שם, שיש שם כל מיני בעיות, ואז אנחנו אוהבים בצחוק בתעשייה להגדיר אותן כשיטקוז.
עכשיו, אחד המאפיינים של שיטקוז זה גם, אתה יודע, זה לא מוגדר, אבל הן מחורפנות גם בהתנהגות שלהן, נגיד, בדוחות הן יכולות לזוז עשרות אחוזים.
נכון, דבר שהוא די מאפיין את החברות האלה, השיטקוז, היא שהן מאוד תנודתיות ומגיבות לדוחות. בדרך כלל חברות מהיישוב, אחרי דוח, יעלו 4, 5 אחוז, 6, 7, משהו כזה, לא, אפילו לא.
אז אינווידיה לא חברה מהיישוב?
אז זה כבר נדבר על זה, זה מעניין, יש לתופעה שקורית ממש בשנים האחרונות, היא לא הייתה פעם כל כך, אבל השיטקוז האלה, ממש יגיבו, יש דוח, אם יש דוח ואין לו זזות 20 אחוז איזה כיוון, משהו מוזר פה. בדרך כלל יגיבו בצורה מאוד מאוד רצינית אחרי דוחות, כי השוק לא כל כך סגור לגביהן. אז זה דבר שהוא גם יפין שיטקוז. המניות שלהן יהיו מאוד נודתיות הרבה פעמים.
כן, ולפעמים באופן מוזר גם אם הדוח גרוע, המניה יכולה לעלות.
כן, עכשיו אם נחשוב על זה, מניות שזזות הרבה מאוד על כל שטות בדוח, זה לא משהו שהוא רע בהכרח, כי זה יכול לשקף איזשהו חוסר יעילות של השוק. כאילו שגם מדברים עוד קונספט שלמדנו מבאפט, גם מדברים עליו בקורס, הוא הקונספט של מר שוק. היחס לשוק המניות כמו איזה בחור קפריזי ומני דיפרסי שמגיב בצורה מאוד קיצונית ומשנה את מצבי הרוח שלו לגבי מניות, וזה מאוד מאפיין את השיטקוז האלה, שמר שוק או השוק מגיב מאוד באגרסיביות על כל דבר קטן. אז זה גם דבר שמאפיין שיטקוז. וכן, ואז אמרת פה משהו נכון. רגע, אינווידיה עכשיו על לפני דוח פתאום ירדה 10%, עכשיו היה דוח עולה ב10%, או עזוב את זה, קח את פייסבוק. פייסבוק היא אחת החברות הגדולות בעולם. אנחנו בשנתיים האחרונות, המניה של פייסבוק, זה מטבע מאוד מעין, המניה של פייסבוק היא התנהגה כאילו החברה היא שיטקו. כן. מה זה אומר? אתה נכון? פתאום דוח של פייסבוק, יורד 20%. דוח טוב עולה 20%. כאילו השוק המניות התחיל להתנהג בצורה מאוד, מאוד מני דיפרסית או פסיכופתית כזאת לגבי פייסבוק. כאילו איזה שיטקו, כאילו אוקיי, יש דוח לא טוב, החברה הולכת למות. אז לא כתוב, זאת חברה מאוד נהדרת. צריך, כאילו, נכון? זה דבר שמאוד קרה בפייסבוק לאחרונה.
זה אולי כאילו מאפיין את העובדה של הצמיחה. את המכפילים, אתה יודע, כשחברה כזאת צומחת, אתה אם ההכנסות שלה צמחו ב-X אחוז, אתה אומר, אוקיי, בראייה קדימה, זה הרבה X'ים של X'ים של X'ים של X'ים.
נכון. אבל נגיד, בוא ניקח את אפל. באפל לא ראינו, אתה לא רואה דזוזות מטורפות כאלה כמו שאתה רואה בפייסבוק. אפילו בגוגל אתה לא רואה כאלה דזוזות מטורפות.
כיום, היו תקופות אבל שאפל זה הכפיל את השווי של התוך איזה שנה.
אפל היה תקופות שהייתה זולה, זה נכון. אבל אני מתקשה לחשוב על מצבים, האמת שהיה, כן היה, כן היה, אבל זה הרבה פחות קורה. אבל בטח שלא היום. או אם תיקח אפילו חברות כמו...
בטח שלא היום, נכון לעכשיו.
וזה באפל גם, זה קרה, גם, יש שקופות שהתנהגה גם כמו שיטקו, זה נכון, אבל אם תיקח עכשיו, אפל, בשביל שאפל תרד 20%, צריך לקרות משהו מאוד, מאוד, מאוד קיצוני. או, לא יודע, תיקח חברות כמו קוקה קולה, גברים כאלה, זה גם, אתה פחות תראה את הדברים, הנודות המשוגעות האלה.
אבל זה גם חברות שהן יותר דפנסיביות, הן חברות יותר ברגוע, מוצרי צריכה וכאלה.
נכון, עכשיו, אם ניקח את פייסבוק, אם נחשוב על זה לעומק, פייסבוק היא גם חברה די דפנסיבית ורגועה. אם תסתכל על ראינו מה קרה למניה שלה בשנים האחרונות, ועל כל דוח עולה 20. אם שישים בצד את המניה של פייסבוק, ויסתכל רק על המספרים של העסק, הוא יראה גם חברה מאוד דפנסיבית. לא יראה שיש שם איזה תנודות יוצא דופן, שקרו שם איזה דברים, אבל מי שיסתכל על המניה, זה כמו רכבת הרים, זה ממש היה הרפתקאות.
אוקיי, עכשיו, שיטקוז, יש מדרגים. הדרגה כנראה הכי גבוהה ששיטקו יכולה להגיע לה, זה מימסטוק.
כן. מימסטוק זה כמו שיטקו כזה שעלה לגדולה, הוא פרץ, הוא יצא מגבולות הפיזיקה, כמו איזה...
כן, אין כבר קשר.
זה כמו איזה התעלות שמימית, כמו, לא יודע, מלואית, התגלות, זה באמת עולה רמה. עכשיו, ששיטקו, איזה חברת תפוקה כזאת, הופכת למימסטוק. מה זה מימסטוק? דיברנו פה הרבה בפודקאסט הזה על מים סטוקס, נכון? הדוגמאות הכי חזקות מהשנים האחרונות הן AMC וגיימסטופ.
כן.
עכשיו, מה זה AMC וגיימסטופ? בוא נחשוב על החברות האלה לפני שנהיו מים סטוקס. AMC היא חברה, היא רשת בתי קולנוע. בתי קולנוע, אתם בטח יודעים, זה תחום שהוא לא נמצא בימים הכי יפים שלו, כבר שנים נמצא בדרך למטה. ואז הגיעה הקורונה. מה קורה לבתי קולנוע בקורונה?
לא דברים טובים.
לא כן. דברים טובים. לדוגמה, חברת בתי הקולנוע השנייה הכי גדולה אחרי AMC, בעולם נקראת Cine World, שהיא חברה שהייתה בבעלות בחור ישראלי, שהוא נראה לי גם זה שעשה את, בישראל את ה-Yes Planet, או את ה-Cinema City, אני לא זוכר. שים לב שאמרתי שהייתה בבעלות ישראלי, כי בעקבות הקורונה היא פשטה רגל, אז היא כבר לא בבעלות הישראלי. קולנוע זה לא מקום טוב להיות בו בקורונה. AMC הייתה גם בדרך לפשוט רגל, זה הכי שיט קושי יש, זה חברה שמפסידה המון כסף, לא שווה כמעט כלום, בדרך לפשוט רגל, אין דבר יותר גרוע מהחברה הזאת, אבל פתאום איכשהו היא חצתה איזו מדרגה קוסמית כזאת, ונהייתה מימסטוק, שכל מיני דגנרטים ברדיט ובטוויטר התחילו להתלהב מהמניה בתור איזה שעשוע ושיגעון, וככה עם הצו שהולך לפשוט רגל, פתאום התחילה לעלות כל יום 20%, 30%, עד שהיא עלתה, לא יודע כמה היא עלתה, פי 30, 40. הנה, בדרך אגב, ב-AMC, שהסתכל על תנודתיות הגלומה, שדיברנו קודם על ARM, בימים היפים, זה אפילו דיברנו ב-ARM היום על 140, ב-AMC גם היה ימים שזה היה 250, 300%.
כן.
כאילו, השוק הבין שיש פה דבר מטומטם, ראית שזה מתומחר באופציות, אבל הדגנרטים המשיכו לקנות, עד שזה נגמר.
כן.
אז זה
קורה. וחזר מדי פעם.
אז זה קרה ב-AMC ובגיימסטופ, ועכשיו אנחנו מצליחים להרגיש חזרה של זה, אז ARM עכשיו נהיה קצת מימסטופ כזה, שזה סתם עולה בצורה. יש מניה שדיברנו עליה קודם, שנקראת SMCI.
שדיברנו עליה קודם, זה אומר בסלון שלי, של מרכז מבקרים, סליחה. שהיא הייתה, ב-AMC 22 היא הייתה 36 דולרים, היום היא באזור ה-800.
כמה?
800.
וכמה הייתה קודם?
36 באמצע 22.
וואו, אז כמה זה יוצא? מכפיל, כמה היא הכפילה את עצמה? יותר מ-20, לא?
כן, זה 800, 36, כן, 20 ומשהו.
כן.
20 ומשהו אפסייד.
שם ישאיר את הגרף של המניה, זה נראה כאילו גרף שעולה ועולה, ופתאום יש קו.
כן, קיר, הקיר הגדול.
קיר שעולה. וזה מעניין, ל-SMCI, אז היא באמת, אם נלך ל-2022, היא תומחרה כמו סתם חברה, יש שיגידו שיתקו, כי כל מה שהיא עושה הוא בעצם למכור מחשבי קומודיטי, אפשר להגיד, שרתים. נגיד יש חברות כמו דל, HP, לנובו, אז היא עושה משהו שדומה לאלה. היא הייתה דווקא במיצוב יותר נמוך, כי המותג שלה היה פחות שווה. אז כמי שרוצה פתרון זול יותר, היה הולך לאלה. ואיכשהו, אני מודה שזה לא נושא שאני הכי בקיא בו, עוד פעם מחוץ למעגל הקשירות שלו, הייתי משקיע בהם. אבל מה שאני מבין, שבפתרון שלהם יש איזה משהו שעובד יותר טוב עם NVIDIA ועם AI, אז הביקוש ל-NVIDIA היה גם את הביקוש ל-SMCI, וזה באמת עשה טוב לעסק, וזה הצדיק עלייה במניה. אבל איפשהו בדרך זה קצת נהיה גם איזה מימסטוק כזה. כן. אז המניה התחילה לרוץ בתורה משוגעת, כל מיני אנשים ברשתות החברתיות התחילו להגיד על עצמם כמה הם גאונים, שהם השקיעו ב-SMCI, ואז כולם קינו בהם, וזה עלה עוד ועוד ועוד, ככה שהמניה עלתה הרבה יותר מ-NVIDIA למעשה,
כן.
כל הגל של השיגעון, ונהיה שם טירוף מוחלט, שעוד פעם, ואם נסתכל על התנודתיות שבדבר הזה, הגלומה, גם אפשר לראות שהשוק לא מתמחר יותר מדי ברצינות המחיר הזה. גם פה זה תהיה תנודתיות של הרבה מעל 100%. אז כן. גם איזה תופעה מעניינת כזו.
צריך להסביר שתנועתיות זה כאילו, הטווח המחירים שזה יכול לנוע בו, כלומר, רמת הוודאות שיש לי למחיר שאני מקנה כרגע. אז זה כזה give and take, 200% למעלה או למטה.
כן, מי שמומחה בסטטיסטיקה יכיר את זה טוב.
ש-200% למטה כמובן זה לא נכון, אבל תגידי מה אני מכוון.
כן, זה כל מיני הגדרות של סטיות תקן, וכמה סטיות תקן זה יזוז.
נכון.
כל מי שאוהב סטטיסטיקה אין בהסכמה, כל מי שלא מכיר סטטיסטיקה לא יבין מה אנחנו רוצים ממנו.
כן.
אז הכל לג'יט.
אוקיי, עכשיו, כל זה מביא אותנו לליפט.
כן, ליפט.
חברת תחנת מוניות עם אפליקציה.
כן, אז בוא נדבר על ליפט. אז ליפט היום, כאמור, אז ליפט היא... למה הגענו לדבר על ליפט? כי בליפט קרה משהו מאוד מעניין שבוע שעבר, כי היא גם אישית כה, שפתאום היה נראה שהיא עשויה להפוך למימסטוק, וגם היה שם איזה עניין עם התנודתיות, שזה נהיה איזה תמה חוזרת בפרק של היום, אבל אולי בוא ניתן איזה סקירה קצרה על ליפט, מה הסיפור שם. מה היה הקטע בליפט? והסיפור יכול להיות שהוא צריך להתחיל באובר. עכשיו אובר, אני מניח שכל מי שמאזין פה יודע מה זה אובר, בטח כל מי שהיה בחול. ואובר למעשה אפשר להגיד שזאת אפליקציה של מוניות, כמו גט טקסי, שקיימת בהרבה מדינות בעולם. מה ששונה באובר לעומת גט טקסי, שבאובר לא צריך בעצם רישיון בשביל להפעיל את המוניות, זה מניות פיראטיות כאלה. הן מוניות פיראטיות. שזה דבר מוזר, נכון? שלא צריך רישיון.
כן, זה כאילו כל אחד יכול להסיע בעצמו אנשים. בזמן שאם אתה עושה את אותו דבר תחת ההגדרה המונית, אתה צריך לשלם הרבה כסף להשיג מספר לרכב.
נכון. שבעצם בעגה המקצועית זה נקרא, אני מצטער על המונח המפחיד, ארביטראז' רגולטורי. מה זה אומר? אובר היה סטארט-אפ, זה התחיל איפשהו בתחילת העשור הקודם בארצות הברית, והם עשו מהפך בשוק, כי עד שאובר הגיעו, מי שרצה להסיע אנשים תמורת כסף, היה צריך לשלם כסף ולקבל רישיון וסיפור מהתחת, ופתאום כל אחד היה יכול לעשות את זה, אז זה העלה בצורה מאוד משמעותית את עצה, את האפשרות של את האנשים שהיו יכולים להסיע אנשים.
כן, זה תחת הטרנד של הכלכלה השיתופית שהיה, שזה Airbnb גם, והיו עוד כמה חברות שבעצם זה הרעיון שלהם, שבעצם בוא נעקוף את המתווך, וכל אחד שיעשה בעצמו.
כן, וכל אחד פשוט יכול לעלות על האוטו שלו, להגיד, אוקיי, אני מפעיל את אובר, בואו, תעשו את זה תמורת כסף. ועוד פעם, זה ארביטראז' רגולטורי, כי היה להם יתרון מאוד חזק על כל מי שהיה לו מונית, היה צריך לשלם כסף על מספר, ולא יכול להתחרות באובר. אז הדבר הזה תפס מאוד מאוד מהר בארצות הברית. זה הקריס לגמרי, דרך אגב, את תעשיית המוניות ברחבי ארצות הברית.
אנשים מתאבדים. אנשים ממש שילמו מאות אלפי דולרים על מספר.
אני זוכר שב-2014, אבי, הסתכלתי על חברה שנקראת טקסי, הסימול שלה הוא טקסי. חברה בנסטק, אני חושב, טקסי. מה החברה הזאת הייתה עושה? זה בעצם מהבנק. זה בנק שנתן משכנתאות למי שרוצה לקנות מספרים למוניות.
כן, זה ממש ככה.
אתה, נגיד, הנכס הפיננסי שעשה הכי טוב בעולם משנות ה-30 עד 2014 בערך, היה מספר מונית בארצות, בניו יורק, בניו יורק. למה? כי מספר הרישיונות הקיימים בניו יורק מ-1930 בערך, לא השתנה עד היום. אין יותר מספרים חדשים.
כמו ביטקוין.
כן, בדיוק כמו ביטקוין, אין יותר מספרים חדשים. וכל מי שיש לו קצת שכל ישר, יבין שהביקוש למוניות היום, בניו יורק, הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה ב-1930, כי יש הרבה יותר אנשים, עם הרבה יותר כסף, אז מספר מונית שווה יותר ויותר. ככה שבאמת, התשואות על החזקת מספר מונית, היו מטורפות לאורך שנים, עד שהגיע אובר. עכשיו, החברה הזאת, מה היא הייתה עושה? תחשוב, זה עסק חזק זה. כל מי שרוצה לקנות רישיון מונית, הוא בא אליהם, הם מומחים בנושא הזה, אומרים לו, סבבה, זה יקר, אנחנו ניתן לך משכנתה, תמשכן לנו את המספר מונית, ויאללה, והחברה הזאת עשתה חייל. עד שהגיע אובר. ברגע שהגיע אובר, זה מעלה שאלה. רגע, למה שאני אשלם מיליון דולר? למה שאני אשלם מיליון דולר על רישיון למונית? אם אני פשוט יכול להסיע אנשים באובר, כאילו זה לא, it doesn't make sense, נכון?
כן.
אז באמת מה שקרה, אז ברחבי ארצות הברית, המחירים של מספרי מונית התרסקו לגמרי, שיקגו, סן פרנסיסקו, תבדקו. בניו יורק זה החזיק יותר, כי בניו יורק לנהגי המונית היה לובי, ואובר התחיל דווקא בחוף המערבי. אז בחוף המערבי, מה קורה הרבה פעמים? כשהאפליקציות האלה, הן תופסות מהר, הן לפעמים תופסות הרבה יותר מהר ממה שהרגולטור, הממשלה שמה לב. אז ברחבי ארצות הברית, עד שהממשלה בכלל שמה לב שקורה משהו וכולם משתמשים באובר, כבר כולם משתמשו בזה. עכשיו, אם אתה רוצה לבטל שירות שכולם משתמשים בו, בשביל שהם יאלצו לחזור למוניות, שזה הרבה יותר יקר והרבה יותר גרוע, אז הפוליטיקאים, אם יעשו את זה, הם יחטפו מאוד חזק מהבוחרים שלהם, נכון? כולם ילחלחו עליהם ברשתות החברתיות, תקשורת, אז הפוליטיקאים לא רוצים לעסוק בזה כל עוד זה קיים. לכן הדברים האלה, ברגע שהם עובדים טוב מתחת לפני השטח, הפוליטיקאים כבר לא יכולים להתמודד. וזה מה שקרה עם אובר ברחבי ארצות הברית. בניו יורק לקח לזה יותר זמן, והנהגים האלה היו הרבה יותר חזקים, אז הם התחילו בהתחלה, הצליחו בהתחלה להטיל כל מיני מגבלות על אובר, אבל זה הלך ונעלם עם הזמן, ככה שמספרי המונית בניו יורק גם התחילו להידרדר חזק, והמניה של טקסי, שאמרתי לך קודם, אפשר לנחש שלא קרה לה דברים טובים בעקבות כל הסיפור הזה.
כן.
אז זה ההיסטוריה של אובר. אז אובר הלכה והשתלטה, יצרה שוק חדש, והלכה והשתלטה, ואם נחשוב על זה שנייה, זה שוק שהוא מאוד שהוא מאוד מופיין ביתרון לגודל. שמה זה יתרון לגודל? זה מצב שבו ככל שאתה גדול וחזק יותר, אז יותר קשה לשחקנים אחרים להתחרות בך.
כן, זה בעיקרון יותר זול לך להיות ליחידה, להיות גדול. ובמקרה הזה יש אפקט רשת גם. כי אם יש לך תחנת מוניות שיש לה 4 מוניות, אז אתה לא תיצור את הקשר, כי הסיכוי שהמונית הזאת קרובה אליך הוא מאוד נמוך. אתה רוצה שכל הנהגים יהיו במקום אחד, כי אז תמיד יש סיכוי שמישהו יהיה קרוב אליך. אז הפרגמנטציה לא טובה לענף הזה.
בדיוק, זה נקרא, הם קוראים לזה בתחום הזה של, של אוברים, קוראים לזה נזילות. כלומר, מה חשוב לי הרי באמת שאני מזמין מונית? חשוב לי שני דברים, נראה לי בגדול, רק שני דברים. אחד זה, תוך כמה זמן המונית, כמה זמן צריך לחכות למונית, דבר שני, כמה זה יעלה לי, נכון? אז אם אתה, אם יש לך חברה שהיא מאוד חזקה, אז יהיה לה הרבה נהגים, הם יוכלו להגיע מהר, ומחיר, יכולה לקבוע מחיר שיהיה תחרותי. אז זה באמת תחום שהוא מאוד מחזק את השחקן הגדול, וככה אובר השתלטה על השוק.
ואחד המאפיינים של חברות שיש להם יתרון לגודל, זה בדרך כלל בגלל שהמבנה העסקי, יש בו יתרון לגודל. זה סוג של עסק כזה, יש עוד דוגמאות כאלה. נגיד חברת חשמל, היא צריכה את כל הגריד החשמל כדי שהיא תהיה טובה. אתה לא יכול לעבור מחברה לחברה שזה יהיה טוב. אז כאילו, המבנה העסקי הוא כזה. עכשיו, מה שקורה בענפים כאלה, זה שהתחרות היא מאוד אגרסיבית, ובדרך כלל winner takes it all. זאת אומרת, בהרבה מהמקרים, יש חברה אחת שהיא תהיה ה-go-to, והרבה מהחברות שנסו להתחרות בה יאכלו פצצות. או שהן יהיו יותר טובות, ואז הן יקחו את השוק, אבל זה שהכי זול והכי מרושת, הוא ינצח במקרה הזה.
נכון. וזה מה שקרה שם. עכשיו, במקביל, לאובר הייתה מתחרה קטנה, עוד סטארט-אפ. שהסטארט-אפ הזה היה ליפט. עכשיו, ליפט הייתה הרבה יותר קטנה ומצ'וקמקת מאובר. לא הצליחה כל כך, היא גם התחילה בחוף המערבי בארצות הברית, מקומות כמו סן פרנסיסקו, אבל היא לא הצליחה יותר מדי, לא השתמשו בהם כמעט. היה להם, הם היו צריכים לבדל את עצמם מאובר, אז הדרך שלהם לבדל את עצמם הייתה שעל כל מי שעבד עם ליפט, עם המוניות של ליפט, היה שם שפם ורוד על האוטו.
כן.
אז אתם יכולים לכתוב, נגיד, בגוגל, ליפט פינק מוסטש, ותראו איך זה נראה, זה מה שנראה מגוחך, שפם ורוד על כל המכונות. ככה הם בידלו את עצמם. זה לא עבד יותר מדי, הקטע עם השפם. לא עבד. לא יודע למה.
אתה יודעים מה ההבדל? אני באמת לראות את המצגת למשקיעים.
כן. אז לא עבד יותר מדי.
ליפט פועלת בעולמות השפם לאוטו.
וככה ליפט שדשה הרחק מאחורי אובר, אבל אז ב-2017 קרה משהו מאוד משמעותי. המייסד של אובר, טראביס משהו עם איזה שם מוזר, שהוא היה דמות מאוד דומיננטית וידועה, הסתבך בפרשה, בכל מיני פרשות של הטרדות מיניות, כל מיני עניינים כאלה, אנחנו בדיוק בימים שמתחילה תנועת המיטו.
אז, כן.
כן, ב-2017, ומתחיל קמפיין מטורף ברשתות החברתיות האמריקאיות, אשטג, דילית אובר. ואנשים, עוד פעם, בעיקר בחוף המערבי, שם יש תודעה חברתית הרבה יותר מפותחת, מתחילים למחוק את האפליקציה של אובר בהמוניהם. ואם מוחקים את האפליקציה של אובר?
יש את ליפט.
עם שפם.
כן, עכשיו ליפט בשלב הזה, כבר הבינו שהשפם, אני לא זוכר בדיוק שם, אבל הבינו שהשפם זה לא כזה הברקה, אז הם ויתרו על השפם, בשלב הזה פחות או יותר. אז יחד עם זה שליפט ויתרו על השפם, ושכולם מוחקים את אובר בחוף המערבי, ופתאום ליפט ידע עדנה, פריחה, והשימוש בליפט באותם שנים, 2017-18, עולה בקצב מטורף. זינוק פסיכי. ככה שליפט ב-2018, היא מגיעה למצב מזה שהייתה שחקן קטן, היא מגיעה למצב שיש לה סדר גודל של שליש עד 40% מהשוק האמריקאי ברכב השיתופי. זו עלייה מטאורית. עלייה מטאורית ומאוד מפתיעה, היה לה הרבה פחות מימון מאובר. הייתה הרבה יותר קטנה, ואיכשהו ממש הצליחו לחצוב לעצמם נישה, ואובר בבלגנים, המנכ״ל הולך הביתה, הביאו מנכ״ל חדש, בלגנים רציניים. וככה אנחנו מגיעים ל-2019. ב-2019 אובר היא הסטארט-אפ הכי גדול בעולם, כבר קיימת מ-2010 בערך, שפכו שם המון כסף, גם סופטבנק לדעתי מיודענו, גם שמו שם הרבה כסף.
זאת אומרת, הסטארט-אפ הכי גדול בעולם, לא חברת הטכנולוגיה הכי גדולה בעולם. זה עדיין בגדר סטארט-אפ.
או בגדר חברת הטכנולוגיה הכי גדולה שלא מונפקת, משהו כזה, שלא מונפקת בבורסה. חברות צריכות להנפיק בבורסה באיזשהו שלב. אובר לא רצה להנפיק, היא הפסידה טונה של כסף. כשאתה מגיע לבורסה לא אמור להפסיד כל כך הרבה. אבל ב-2019 גם השוק היה יותר חיובי לחברות טכנולוגיה, וגם אומרים, טוב, יאללה, מספיק, צריך להנפיק. המשקיעים כבר רוצים לקבל כסף. וזה נכון לליף, אז גם ליף וגם אובר מנפיקות בבורסה ב-2019. אובר מנפיקה, אם אני לא טועה, באזור 40 למניה, ליפט באזור 70 למניה, ליפט מנפיקה, בהתחלה יש היסטריה, כולם רוצים לקנות, המניה של ליפט עולה מ-70, נראה לי אפילו הגיע ל-100 אולי, משהו כזה, אולי יותר. אחרי זה היא יורדת, אבל הכל נראה בסדר, החברות צומחות, הכל נראה אחלה בחלה. אנחנו נראים פה על סוף 19, ואנחנו זוכרים מה קרה בתחילת 2020. בתחילת 2020 הגיע קוביד, קורונה. מקורונה אנשים לא יוצאים מהבית, אנשים לא נוסעים במוניות. והפעילות של החברות האלה, של ליפט ואובר, היא בין לילה יורדת לאפס. אנשים יותר לא משתמשים. אז החברות נמצאות במשבר. השימוש בליפט מתרסק לחלוטין, גם באובר, אבל באובר יש קטע.
כמו גט דליברי, רק קח אוכל מאובר.
כן, זה כמו, אובר בעצם בכל השנים האלה פיתחה במקביל לאפליקציה הראשית שלה, של, שהיא כמו גט טקסי, היא פיתחה גם בתוך זה פעילות מקבילה שהיא כמו וולט.
כן, שליחויות פזון.
נכון, כאילו בתוך
אובר האפליקציה, איץ.
בתוך האפליקציה של אובר אתה יכול גם להזמין נסיעה, אתה גם יכול להזמין וולט.
כן.
אובר איץ. ובקורונה בעוד הנסיעות הלכו לפח, הפעילות של חברות כמו וולט, של משלוחי מזון, פתאום עלו לסטטוספירה, כי אנשים תקועים בבית, אז הם מזמינים אוכל. וככה אצל אובר היה איזה מנגנון ככה איזון פנימי, שהעלייה במשלוחי אוכל היא די חיפתה על הירידה בנסיעות הרגילות.
נכון. רק חבל שלליפט לא היה כזה.
לליפט לא היה כזה בכלל. ליפט היה רק נסיעות.
וההסבר הוא כי הם טהרנים, כי הם נצמדים לערכים הישנים והטובים, של הסע רק בני אדם, אל תסיע אוכל, זה כזה התגזענו על אוכל.
כן, באובר אמרנו שהמייסד הלך הביתה, ובמקומו הגיע המלכ"ל מקצועי, בחור בשם דארה, ממוצא איראני. בליפט היה שני מייסדים באמת, שהם מהחברה, והאלה, אז הם שני אנשים שהם גיקים של תחבורה. הם מאוד אוהבים את כל מה שקשור לתחום התחבורה, כמו שאמרת, תארנים. הם האמינו שחברת תחבורה צריכה לעסוק רק בלהסיע אנשים ממקום למקום. הם לא האמינו שהיא צריכה, הם חשבו שזה טעות, שחברה כזאת תתעסק במשלוחי מזון. אז הם לא עשו את זה פשוט.
יש פה לקח ללמוד, אני לא בטוח שאני יודע מה הוא.
והדבר הזה פגם בהם קשות, בכל הקורונה, כי בקורונה מה קרה גם, כשאנחנו בסוף, ליפט ואובר הם חברות שפונות לצרכנים, לאנשים מהשורה. ואנשים מהשורה מאוד חשוב, דבר מאוד חשוב זה ההרגלים שלהם. אם אני רגיל להשתמש בליפט, אני כנראה אמשיך להשתמש בליפט, גם אם זה יהיה כמו אובר. אם אני רגיל להשתמש באובר, אני אמשיך להשתמש בזה. זה נכון לעוד דברים. אם אני רגיל לקנות אייפון, אני אמשיך לקנות אייפון. אם אני רגיל לשתות קוקה קולה, אני אמשיך לשתות קוקה קולה. הרגלים זה דבר חשוב לצרכנים. ובזמן הקורונה, בגלל שליפט הפסיקה לפעול למעשה, אז הרגלים של האנשים הפכו להיות להשתמש באובר ולא בליפט. אז כל מה שהם הרוויחו בשנים היפות של הדיליט אובר, בעצם במידה מסוימת הלך לפח בקורונה. ונגמרה הקורונה. אחרי שנגמרה הקורונה, משלוחי המזון ירדו. התחבורה השיתופית, המוניות, עלה בחזרה בהדרגה, אבל קרה משהו מאוד מעניין. אובר עלתה, אחרי כשהשוק חזר לפעול, אובר עלתה הרבה הרבה יותר חזק מליפט. הרבה יותר חזק מליפט.
כן.
ככה שאפשר להסתכל על זה כאילו, ליפט איבדה נתח שוק. כי בזמנו אמרנו שהגיע לנתח שוק של שליש בערך, שליש, 40%. ואחרי הקורונה אנחנו רואים שליפט חטפה חזק, היא לא הצליחה להגיע למקומות האלה יותר. היא עברה לעמוד על נתח שוק של יותר כמו 20%, 25%, כלומר היא איבדה הרבה מאוד מהכוח שלה. עוד פעם, למה? כנראה בעקבות הדבר הזה של ההרגלים. ומי שיסתכל על המניות של ליפט ואובר מאז הקורונה, יראה תופעה מאוד מעניינת. עד אז הם נסחרו פחות או יותר אותו דבר, אבל מאז אובר מזנקת למעלה, וליפט ירדה לשפל חסר תקדים.
כבר אין קורלציה בכלל.
כן, עד שבוע שעבר. עד שבוע שעבר ליפט ממש בשפל חסר תקדים, והדבר הזה הוא גם בא לידי ביטוי בתמחורים של המניות.
אוקיי. בינתיים אני אספר לכם על השבוע שעבר. אז בשבוע שעבר ליפט מפרסמת דוחות, והמניה טסה 60% למעלה. דוח מטורף, כי הוא ניבא שהרווחיות הצפויה תזנק במה שנקרא 500 נקודות בסיס, שזה 5.2% ל-6.6%, משהו כזה, כמעט קפיצה של כאילו תוסיפו 5%, זה מה שנקרא. וזה זינוק מטורף. הדוח מתפרסם, ואז מה שקורה זה שבאים מהחברה ואומרים נפלה טעות. זה לא 500 נקודות בסיס, זה 50 נקודות בסיס. זה מאחוז ומשהו ל-2.2 אחוז. והמניה שעלתה 60 אחוז נופלת, מחזירה הרבה מעליות, אבל קורה אז משהו מוזר. הייתם מצפים שאחרי תיקון הטעות, המניה תפגוש את הבורא. זאת אומרת, היא תחזור לאיפה שהיא הייתה. ועוד אולי יותר מזה, כי מה זה הטעות הזאת? כאילו, מה זה הפשלה הזאת? אך באופן מוזר, המניה חוזרת לטפס לכיוון הזינוק המקורי, אפילו שהנתונים האמיתיים הם לא כמו שהזינוק המקורי גילם.
כן.
שזו תופעה מטופשת להפליא.
נכון. כשזה... ופה אנחנו מחברים את כל הדיונים שלנו קודם. עכשיו, בוא נבין, אמרנו שליפט יורדת בזבל ואובר למעלה ויש פער. איך אפשר לראות את זה די במהירות? יש דבר שנקרא מכפיל מחירות. אלה שתי חברות דומות, הן אמורות להרוויח, היינו מצפים. שתי לא מרוויחות יותר מדי, והיינו מצפים שבמצב נורמלי הן ירוויחו שיעור דומה של רווח לעומת ההכנסות. אז אם העתיד שלהם היה דומה, היינו מצפים לראות מכפיל הכנסות דומה, שזה כמה שהן שוות, חלקי כמה שהן מכניסות. בפועל, אובר היום נסחר במכפיל הכנסות של 4 בערך, וליפט במכפיל הכנסות של 1 בערך. כלומר, על כל דולר הכנסות של אובר, השוק נותן לשווי של 4 דולר, על כל דולר הכנסות של ליפט, השוק נותן לשווי של דולר אחד בלבד, כלומר רבע. זה עוד דרך לראות במהירות שהשוק הרבה יותר, שוק המניות מעריך הרבה יותר את אובר לעומת ליפט, ועוד פעם זה לא סתם, זה קורה בגלל התופעה שדיברנו קודם, שאובר לאט לאט לוקחת לליפט את השוק, ולכן המניה של ליפט הידרדרה, ואז יש את מה שדיברת עליו, שבאמת היא רצה אחרי הדוח. ואז באמת השאלה מה קרה פה. ופה יש תיאוריה, תיאוריית קונספירציה מסוימת.
Alright.
למה המניה של ליפט התנהגה ככה?
Hit me.
אני לא יודע אם זה נכון, אבל זאת הרגשה שלי. ואחרי זה אני אספר לכם על גם משהו נחמד שעשיתי בגלל התיאוריה שלי. אז מה שקורה זה ככה. היה את הטעות המצחיקה הזאת של ליפט עלתה ואז ירדה. ובעיקרון, אם נצפה שהשוק יתנהג בצורה רציונלית, אז באמת השוק מקיבל נתון חדש, היה דוח טוב, אלא את המניה באיזה 60 אחוז, כי זה מה שהשוק חושב שהיא צריכה להיות שווה עם הנתונים החדשים. אחרי זה החברה תקנה את הטעות, אז היא מעדכנת את המידע לשוק, השוק מאבד את המידע ואומר, אוקיי, זה עדיין דוח טוב, אבל היא לא צריכה לעלות 60 אחוז, היא צריכה לעלות 15 אחוז בעקבות הנתונים החדשים, וסבבה, עכשיו נגמר היום המסחר, מתחיל היום מסחר חדש, אין לנו יותר נתונים חדשים, אז הייתי מצפה שהמניה תסחר עם הפלוס 15 אחוז הזה, זה מה שהייתי מצפה שהשוק ייתן. אבל זה לא מה שקרה, אחרי זה המניה ביומיים של המסחר הבאים, המניה עולה ועולה 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 ועולה, עד שבסוף, בלי שום נתונים חדשים, ליפט הייתה יותר יקרה, היא כבר עלתה למחיר גבוה יותר, הגיעה למחיר של 19 דולר בערך, כשעל בסיס הטעות היא הייתה 18.
כן.
כלומר, זה קורה משהו מוזר, שמעיד על איזה עיוות, כי עוד פעם, לא נשמע סביר, שעל בסיס הנתונים הפחות טובים, בלי מידע חדש, המניה תהיה הרבה יותר גבוהה. אז נראה שיש פה איזה עיוות. מה התיאוריה שלי שקרה? התיאוריה שלי שקרה, שמה שקרה, שבעקבות הטעות המטופשת הזאת של ליפט, אז כולם התחילו לדבר על ליפט. כולם. כל מי שיש לו תוכנית פיננסית דיבר על ליפט, כי זה היה מעניין. אני יודע שבתוכנית שלך, לדוגמה, גם דיברתם על הדבר הזה.
כן.
זה תוכן טוב. לא כל יום רואים חברה גדולה שעושה כזאת טעות מפגרת, שמשנה בין רגע את שווי השוק שלה בעשרות אחוזים. אז המקרה הזה עלה מאוד לכותרות. ואז, לדעתי, אנחנו מתחילים להיכנס פה לעולמות השיטקו והמים סטוק. עכשיו, ליפט היא שיטקו. מה זה אומר שיטקו? היא חברה דפוקה. היא חברה שלה מרוויחה כסף. המנכ"לים שלה הלכו הביתה. בקושי צומחת בהכנסות. הכל שם נראה רע. ולכן היא גם מגיבה מאוד באגרסיביות. ראינו, פתאום עולה 60 אחוז, יורד 15 אחוז. חברות נורמליות מהיישוב זה פחות קורה להן. וברגע ששיטקו כזאת, מתחילים לדבר עליה כל כך הרבה, בכל מיני תוכניות, ורשתות חברתיות, ורדיטים. אז, ויש אווירת פיגור כללית בשוק עם AI, כמו שאנחנו רואים ב-SMCI, כמו שאנחנו רואים ב-ARM. אז נראה לי הגיוני שעצם הפיגור, וזה שקרה שם משהו מפגר, וכולם דיברו עליו, הוא גרם למפגרים לבוא למניה ולהקפיץ אותה בלי סיבה. זו התיאוריה שלי של מה שקרה, ולכן ניחשתי שהיא עלתה בחזרה למקומות האלה. שעוד פעם, שאחרי התיקון היא הייתה יותר גבוהה. ואז פה אני אחבר את מה שדיברנו עליו בהתחלת הפרק. עכשיו, מה אמרתי קודם? מה קורה למניות שהן מים סטוקס? מה צריכה להיות התנודתיות הגלומה שבהן? מאוד מאוד גבוהה, כי המחיר הזה לא משקף מציאות. אז הייתי מצפה שהתנודתיות פה תהיה 130, 140, כי המחיר הזה של ה-19 דולר, אחרי התיקון הטעות, הוא נראה מחיר עזוי, שלא קשור למציאות. בפועל, אבל אם מי שהיה הלך לליפט באותו רגע ומסתכל על התנודתיות הגלומה באופציות, היה רואה שהיא הייתה 60%, ש-60% זה די גבוה, אבל הוא הגיוני לשיטקו כמו ליפט, שהיא חברה די מטורללת. אז מה שאני הבנתי פה, ששוק האופציות לא מתייחס לליפט כמו מים סטוק, אלא הוא אומר, 19 זה המחיר שליפט אמורה להיסחר בו אחרי המידע החדש.
כן.
ואני אמרתי, לי זה לא נראה הגיוני, נראה לי יש פה הזדמנות. כי נראה לי יותר הגיוני שהמחיר הזה הוא לא יחזיק, כי זה לא מחיר שהוא מוצק, זה מחיר בגלל כל מיני תרלול. ואז ראיתי שהתנודתיות נמוכה, ואם התנודתיות נמוכה, אני יכול לקחת פוזיציה של לונג תנודתיות. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד 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 לא מומלץ בבית, כי אפשר להפסיד באותה מכנסיים אם עושים את זה בצורה לא אחראית, ולי יש הרבה מניסיון במסחר באופציות, בדברים כאלה, אז מה שעשיתי, שמתי...
בוא נסביר מה אמרת לונג תנודתיות. באופציות אפשר לבנות קונסטרוקציות, אנחנו רגילים למניות, שבהם אתה מרוויח, אם המניה עולה ואימרת על זה, תרוויח. אם היא יורדת ואימרת על זה, אתה תרוויח. באופציה אתה יכול להרוויח ממצבים כמו יהיה תנונתי פחות, יהיה תנונתי יותר, בטווח מחירים מסוים. אני אומר שהמחיר יזוז מעבר לטווח שבין צורך העניין 15 ל-25. פחות מ-15 או יותר מ-25. ובאופציה אתה בונה אסטרטגיות שמאפשרות לך להרוויח מהגדרות הרבה יותר רחבות של תזוזה. אז אתה אומר, עשיתי לונג תנונתיות, אז אמרתי, אני אמרתי שיהיה יותר תנונתי ממה שעכשיו, במובן הזה של, כמו שעלה מהר, אולי גם ירד מהר.
נכון, או שיעלה עוד יותר מהר, אפילו אפשר להגיד. כאילו, שהמחיר, הנחתי שיש סיכוי גבוה שהמחיר לא ישר כמו עכשיו, כמו ה-19 דולר הזה.
כן.
זה היה מה שהערכתי, והייתי יכול לקחת את האימור הזה יחסית בזול, כי עוד פעם, כי השוק חשב שזה לא יזוז יחסית.
מוזר שהוא חשב שזה לא יזוז.
כן, זה מה שהיה לי מוזר, אז לכן אמרתי, וואלה, יש פה הזדמנות, אז אני אהיה לונג תנודתיות. עכשיו, לונג תנודתיות קלאסי, הוא לקחת פוזיציה שאו שזה יעלה הרבה, או שזה ירד הרבה, וזה לא מה שעשיתי, כי פה שילבתי את הידע שלי והכירות שלי עם החברה, והערכתי שיש הרבה יותר סיכוי שהיא תירד הרבה מאשר תעלה הרבה. אז עשיתי חצי לונג תנודתיות, קניתי רק אופציות על זה שהמניה תירד. ובדבר כזה, אם המניה תירד הרבה ומהר, אני ארוויח הרבה, אני יכול להרוויח פי 3, פי 4 על מה ששמתי, אבל אם אני טועה והיא לא תרד כמו שאני חושב, היא תרד אפילו רק קצת, אז אני אפסיד את כל הכסף. אז זה כזה, כזה, כזה דבר של צלש וטרש.
נכון, צריך לציין שהאופציות זה ממונף, זאת אומרת, אתה שם סכום יחסית קטן,
נכון.
כשהאפסייד דאונסייד הוא כזה שאו שתפסיד 100% ממנו, או שתרוויח פי כמה מאות אחוזים.
נכון. עכשיו, בגלל שהסיכון פה הוא כל כך גבוה, עוד פעם, אני לא יודע, אולי אני טועה, אולי מניה לא תרד כל כך הרבה, אני לא יודע כמה היא תרד, אני לא נביא. אני חושב שהיא יכולה לרדת, אז גם אני שם פה ממש מעט כסף באופן יחסי לתיק ההשקעות, ואני גם מכין את עצמי נפשית, אני יודע שיש סיכוי לא רע שהכסף הזה יימחק וילך לפח.
זה אולי היה הזמן לעשות את הדיסקליימר, שהניתוחים והערכות הם מגדר דעות בלבד, וכל עושה במידה נמצא בשידור זה שימוש עושה זאת על דעת טוב על אחריותו הבלעדית, אין לראות מאמור המלצה או הזמנה לביצוע פעולות כלשהן, המידה המוצג הינו להשערה בלבד ואינו תרחיב לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך, ואנחנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל לדעת עצמו בעקבות תכנים שעולים כאן, כי אל תתעסקו עם האופציות אם אתם מגלים אותם כעת.
נכון, זה עוד יותר. האופציות זה דבר שהוא מאוד מאוד מתקדם.
מאוד. הפוטנציאל הוא יכול להיות מאוד מסוכן למי שלא יודע מה הוא עושה.
נכון. והאמת שזה כל כך מתקדם, גם בקורס אנחנו לא מדברים על אופציות, זה נושא שהוא ממש ממש מתקדם, כן. שלא יהיה גם ציפיות.
כן.
אבל זהו, אז...
אבל להסתכל על התנונתיות הגלומה, זה משהו שהוא לגמרי ראוי להתעסק בו. זאת אומרת, ללמוד מהאופציות על מה המניה אומרת.
נכון.
מה שאגב מזכיר שנפתח מחזור חדש של קורס. בעוד חודש וקצת, אז אם אתם רוצים, נתחיל חברות. אתם יודעים, אם הקשבתם עד כאן, אז אתם יודעים במה הקורס עסק. אז יש לנו לינק פה למטה בספוטיפיי או בוואטאבר.
יפ.
טוב, זה היה ממצה.
ממש.
אמיל, תודה שבאת אחרי יום כזה, שבו NVIDIA מפרסם בדוחות.
כן. אני יכול לציין שכשנכנסתי, שאלת אותי מה... איך אני עם זה שNVIDIA פרסמה דוחות? נראה לי שזה פחות ריגש אותי מהאדם הממוצע, לא? לא היית אומר.
כן, כי אתה מראש בא כזה קונטרריאן. אתה מראש, לא, לא מבין בזה. לא מבין בזה לעומק. שלתחושתי, הרבה מהאנשים לא מבינים בזה לעומק. הם יודעים מה היא עושה כזה, הם יודעים מה היא מוכרת. הם לא מבינים בזה לעומק. את הביזנס. אוקיי. איזה שם המלצות?
פינת רכילות. רוצה? משהו מביך? יש לי משהו מביך, ספר. זה גילטי פלז'ר. גילטי פלז'ר שלי ושל אשתי. שאנחנו... עלתה עכשיו לאחרונה עונה חדשה של סדרה שאנחנו אוהבים. וזה מביך להודות שאני צופה בסדרה, אז אני לא, אולי אני לא אספר מה הסדרה, שאנשים לא יאבדו מערכתם אליי, אבל אפשר, אני מזמין את כולם לנחש מה הסדרה, שאני צופה בה עם אשתי והיא גילטי פלז'ר, ומי שיצליח לנחש נכונה, אז יקבל הזמנה למרכז המבקרים. אני אספר לך מאחורי הקלעים מה הסדרה.
אני רק אגיד שיש לך המון קוורקינס כאלה שאתה... ואגב, זה לא מאפיין רק אותך, הרבה מאוד מהאנשים הרציניים שאני מכיר, יש להם תחביבים לעקוב אחר הדברים הכי לא רציניים שיש. זה מין, זה ניואנס כזה.
זאת גם סדרה ישראלית עם רייטינג שהוא די מוצלח. היא סדרה עם הרבה עונות, אז
כנראה שאנשים לא יודע, צופים בה. אני לא יודע לנחש את הדברים האלה, כי אני לא כל כך צופה.
כן.
אני כאילו, צומת מילר אני יודע שקיים. זו המסעדה הגדולה.
הפוך, הפוך.
הפוך, בדיוק.
קומדי סטור.
לגמרי. אוקיי, טוב, אז סדרה שאתה לא מוכן לומר מהי.
אם מישהו ינחש, אם הם יצליחו לנחש, אני אחשוף.
אתה יודע שזה לא יקרה. אתה יודע שאף אחד לא מתקשר ואף אחד לא ינחש.
אני פעם יעצו לי לא להגיד דברים כאלה.
טוב, סבבה, אז אני מסכים. אל תעשה טעויות שאתה לא רצית. אוקיי, אפילו אני לא יודע מה הסדרה. אוקיי.
אולי אתה תדע אחרי שנסיים להקליט. אם זה יעניין אותך, אתה תדע.
אוקיי, בסדר. ו...
ומה אתה שואל אותי?
תראה, הסגמנט הזה התחיל בפינת רכילות.
נכון.
ואתה אמרת, אני ואשתי, יש לנו תחביב.
מה, כמעט סיפקתי מידע רכילות על עצמי, ואז נסוגתי בי.
אוקיי, הפאנץ' היה אמור להיות כבר.
כן, כן, ואז נסוגתי בי באמצע, תוך כדי הפינה, אז עכשיו או שנסיים את הפינה בבושת פנים, או שנחשוב על סגמנט חדש.
אז יופי חברים, גם תרבות, גם רכילות, לא קיבלתם. לא קיבלתם כלום ממה שהובטח, לפחות זה. יהי איקס סדרה.
אני חושב שאנחנו צריכים לתת להם החזר כספי על פינת הרכילות.
כן, אני חושב שזה
היה... למה שאני הסתבכתי שבוע שעבר? זה שאני הסתבכתי עם הפודקאסט הקודם שלנו?
מה?
אני החמאתי למרק בפודקאסט הקודם.
וואו, ידעתי שזה הכניס לך לצרות.
ואתה גם מאוד שיווקת את זה שהחמאתי, לא?
כן, בפרק הקודם, אמי למר, מרק לדעתי הוא המשקיע הכי טוב בארץ.
כן, ואתה מאוד...
בגלל שאמרת את זה בהקלטה, אמרתי...
אני חושב שאפילו אמרתי, הוא מהמשקיעים הטובים, לא יודע אם אמרתי זה, אבל אני מאוד מחזיק ממרק, אני לא חוזר בי.
אז אפשר להאזין לזה, כי אני הקשבתי לזה שוב כדי לוודא שזה מה שאמרת.
מרק באמת תותח, אז אני לא חוזר בי, אבל מה שכן, אני חטפתי ריקושטים בעקבות הדבר הזה, יותר מהצפוי. התחילו להגיד לי, מה, למה לא אמרת שאני, למה לא אמרת שהוא, למה זה?
הייתי מוריד.
אז זה מעניין, אז קודם כל זה משמח, זה מראה שאנחנו יותר מואזנים ממה שחשבתי, שזה נחמד, שזה באמת נחמד.
צריך שחשבת שאנחנו מואזנים.
כן, אז אנחנו יותר מואזנים, באמת התחלתי בעולם האמיתי, מחוץ לזה שאנחנו מקליטים פה, לקבל הרבה מאוד תגובות על הדבר הזה, על האמירה, שזה היה חוויה מעניינת מבחינתי, כי אני בגדול באופי די אנונימי, שדעותיי לא מאוד חשובות, ופתאום...
Aren't we all.
פתאום ראיתי שלדברים שאנחנו אומרים פה, מעל גלי היתר, יש השלכות.
אבל זה, אני בטוח שהבינו את זה ברוח טובה. זה כזה, הם יודעים שכל מה שצריך לעשות זה יתחנף עליך קצת, ואז...
לא, ואני עדיין אבל חוזר ואומר, שמרק באמת אותך, אז אני אהיה עם דאבלינג דאון.
אוקיי, סקופ. סקופ בפודקאסט.
הכותרת החדשה. אמיל is doubling down.
אמיל עדיין חושב שמשקרה. אמיל מעוניין להיפטר מרוב החברים, הקולגות. אוקיי, אבל יש באמת אנשים מוצלחים. כל אחד ברקוע, אבל אף אחד לא מרק. זה מה שאתה אומר. טוב, זהו, אז קיבלנו קצת רכילות עסיסית. עסיסית. רכילות. היא הייתה במיקרו כמה פעמים.
כן, אולי אפילו לא אסיסית או מאפנה.
לא כזאת אסיסית, אבל למדנו להכיר עוד צד.
אני יודע שהייתי בפגישה עם, לא זוכר עם מי, עם איזה גוף השקעות.
אוקיי.
והזכיר לי את זה, ומסתבר, והם אוהבים חלק מתנות כשהם פוגשים אותך. אז חילקו לי...
את זה אתה מדבר על...
אני באתי להגיד מה הם, כן, באתי להגיד מה זה.
זהו, לפאוור בנק.
פאוור בנק, בדיוק, חילקו לי פאוור בנק.
לא הרבה יודעים שיש לי איזה 6-7-10, משהו כזה, של פאורבנקס. הם מוטענים בסירקולציה כל הזמן, והסיבה שיש אתם, אתה יודע מהי? כי כל פעם שאני מגיע לנדבג, אני לא מביא את הפאורבנק הקודם שקניתי לנדבג. אז אני מגיע לדיוטי פרי, ואז אתה יודע, צריך להרוג זמן, אז אני נכנס לחנות שם של האלקטריק, ואז בקופה, הם אומרים לי, תרצה פאורבנק? ואני אומר, רגע, אני נוטס לחול. ברור שאני צריך פאורבנק. שיט, למה לא הבאתי את הפאורבנק קודם? כמה זה עולה? 40 ומשהו דולר. טוב, לא ביג דיל, וזה, ואז אתה מקבל שניים במחיר הזה, כי זה מבצע. אז יש לי איזה 10 פאורבנקס בבית. בגלל הדבר הזה.
את יודעת שלי אין פאורבנק, אז מאוד שמחתי שקיבלתי את הפאורבנק, אמרתי עצמי, וואי, זה מתנה שווה שמביאים לי, בדרך כלל מביאים לך כל מיני, לא יודע, איתים, לא יודע מה.
אני קיבלתי פעם מחברת עם מטען בילטין, ועוד מלא שיט, אבל מטען בילטין המחברת.
שווה.
עם תאורת חיווי.
אבל אתה יודע מה קרה בסוף? אני שכחתי את הפאורבנק במקום שבו התקיימה הפגישה, ואני לא יודע איפה הוא, אז אין לי פאורבנק.
אתה רוצה אחד?
אין לי פאורבנק.
אני אביא לך אחד.
רק שמי שלא מאמין לאבי, תראו שבאמת יש לו שתיים מאותו דגם בדיוק.
זה רק הלבנים.
וזה שתיים מאותו דגם, מה שמעיד על כך שבאמת קנית שתיים במחיר אחד.
נכון. ואגב, ספציפית זה אולי אפילו בשתי נסיעות שונות, אי אפשר להוכיח כרגע, אבל כן, אתה תראה צמדים, צמדים של כל דבר.
הבנתי. אבל שמה עוד דבר מעניין שקרה, אני גם נגנוב לך עוד קצת זמן אוויר.
בטח.
אני בתחילת השבוע סיפרתי לך על המקרה המעניין של החברה שנותנת דיווידנד ביצים.
נכון.
ולטת זה בטוויטר, זה הפך להיות ממש פוסט ויראלי, אפשר להגיד.
15% צועה מובטחת בביצים, כן.
ומשהו שישר אותי בפוסט שלך, שמשהו משעשע, שלא יכולתי שלא לשים לב, העלת את זה בכמה רשתות חברתיות, ואתה איש... אתה איש עם נוכחות מאוד חזקה במדיה החברתית בישראל, בעולם הפיננסים, ככה שהיה לזה נראות גבוהה, ולא יכולתי שלא לשים לב שהרבה אנשים התחילו
לפקפק בתמחור הביצים.
לתקן את החישובים שעשית, כי הבאת שם ראייה שמצאת את הביצים האלה, לא זוכר איפה, בוולמרט, ב-6 דולר.
אז הסיפור הוא שיש מניה אמריקאית שאם אתם, של חברת ביצים, ואם אתם מחזיקים ב-10 מניות, אז אתם זכאים לקבל כל רבעון, קרטון ביצים, 12 ביצים, ומי שיחשב את החישוב יגלה שזה יוצא תשואה של ביצים של 15% פלוס. אז אני מצאתי צילום מאתר שמראה שקרטון ביצים נמכר ב-6 ומשהו דולר,
כן.
ואנשים אמרו, אין מצב שזה עולה 6 ומשהו דולר. הם אמרו, זה ככה זה באתר, אבל אם תקנה את זה בחנות זה זה. אני כן חייב לציין שאני הייתי משלם בישראל 20 ומשהו שקלים על קרטון ביצים, כשהייתי קונה את הפרי ריינג', את הביצי
כן,
חופש.
כן.
אז קודם כל, בואו. יש ביצים במחירים האלה גם בארץ.
עכשיו, ואתה זה שישה, כי אתה העלית את זה קצת בדחקה.
כן,
בדחקה. אמרת, הנה כמה עולים, כך עולים בביצים, וזה מעניין שכשמעלים את זה בבר בדחקה, אנשים ממש, כי יש אנשים שממש לוקחים את זה ברצינות, ומתחילים לבדוק, ולחפש באינטרנט
אנליזה,
כמה... אנליזה. כן, עושים אנליזה, כמה באמת עולה... כמה DCF. באמת עולה...
מחפשים את הארביטראז'.
כמה באמת עולה ביצים, ואז מתקנים אותך, לא 6 דולר, 2 דולר, תתאם את הדיבידנד שלך.
אני חייב וידוי, אני חייב קצת לפרוק. התחום הפיננסי, ואני שנים בו, ושוטח את אמירותיי מול אנשים, הוא אחד התחומים הכי contrarians, כמעט חומציים, שקיימים. אל תהיה טועה. אין דבר יותר משמח מלתקן מישהו בנושא פיננסי. אתה יודע, נשתי ככל שיהיה. מישהו יכתוב משהו, ישר המוח מנסה לחשוב איפה הוא טועה. איפה הוא לא חישב נכון. ואני גדלתי. זה כמו ילד שגידלו אותו בעריסת לבא. אני כאילו גדלתי בתוך מקום שבו תנסה להיות כמה שפחות טועה. אתה הולך לדבר לקהל וזה, הולכים לשבור לך את הביצים מול כולם. נסה להיות כמה שפחות טועה, וואו, מישהו פה צריך טיפול פסיכולוגי כנראה.
אני יודע שפעם אני קיבלתי טיפ חזק, אני הרי עוסק בהשקעות, ואני מדי פעם צריך ללמוד חברות חדשות. עכשיו, זה לא תמיד קל ללמוד חברה חדשה.
כן.
תראה לך, זה היה מאוד עוזר, אם היה איזה מומחה שמסביר לך על החברה. אז טיפ מאוד חזק שקיבלתי, אם אתה מתעסק בחברות טכנולוגיות שיש סביבן איזה קהילה חזקה, מומחי IT, מתכנתים, מפתחים, קריפטו, אז אחת השיטות הכי טובות ללמוד מהר על חברה, היא להיכנס לאיזה רדיט או פורום של אנשים שזה מה שמעניין אותם החברה הזאת, ולכתוב שם את הדברים הכי מטומטמים ולא נכונים. תקשיבו, החברה הזאת היא דפוקה, עוד שנה היא תמות, כי ככה, ולכתוב דברים לא נכונים. ואז מה שקורה, שכשאתה כותב את הדברים הלא נכונים, זה מעורר זעם קדוש אצל האנשים שאוהבים את זה באותו פורום, ואז הם מתחילים לך לכתוב מגילות למה אתה טועה, ולהסביר לך את כל החברה בצורה הכי מטורפת ומושקעת שאי פעם יעשו. זה דרך לקבל ככה...
וואי, איזה טיפ מעולה.
בריף על חברה במהירות.
אתה עושה את זה? אתה משתמש בזה?
יצא לי להשתמש בזה קצת, אני מודה, קצת, אבל זה עבד, זה עבד, זה דבר שעובד. אז מי שרוצה להיכנס לתחום חדש, ללמוד על חברה, מוזמן לכתוב עליה דברים לא נכונים בפורום אינטרנטי.
האמת שאת לא מפתיע אותי שאתה אומר את זה, כי לי ולך כנראה יש תכונה מסוימת לזרוק אמירות לחלל ולנתח את התגובות. זה כאילו מאוד מאפיין שלה, של טיפוס מאוד מסוים, יום אחד נדבר על זה, ש... לא, לא בזדון, לא בכוונה, אנחנו פשוט... אתה יודע, אתה לפעמים מאמץ לך עמדה שהיא לא שלך.
כן.
אתה זורק אותה לחלל, ומעניין אותך לראות מה אנשים יגידו, וככה אתה לומד על אנשים, למשל.
או... אתה בודק את השטח.
כן, אתה זורק, אתה יודע, לא, עוד פעם, בקטע של, נגיד מישהו אתמול אמר לך, כן, אבל היא ככה וככה, ואז אתה תבוא למחרת הדיון משהו, כן, אבל מה אתה חושב לגבי זה שהיא ככה וככה? כן. לא, וזה, ואז אתה מקבל את כל, אתה יודע,
כן, זה דרך טובה, דרך טובה לאסוף מידע באמת בפרספקטיבות, כן. אבל עשוי לעצבן אולי את מי שמולנו.
כן, אני יכול להגיד שהתמתנתי, כאילו, זה לא... פעם, באופן לא מורגש אפילו הייתי עושה את זה. זה ממש היה... אתה יודע.
Second nature.
כן. היום, אתה יודע.
כן.
טוב, יפה, למדנו הרבה עלינו, על דברים.
יפ.
על העולם, על האדם. טוב חברים, see you later.